טוב, זה קולט. טוב, אנחנו בעמוד 243, כן? כן, 243. וקראנו את כל ההערה 571, לא? כן, יפה. טוב, אז אפשר להמשיך. נעיין בדוגמה הבאה כדי לחדד את ההבדל בין גישתו של הרמב״ם ובין גישתם של הפילוסופי. השכל אצל הפילוסוף הוא הקריטריון היחיד לבדיקת האמת. הפילוסוף אינו יכול לקבל שיש משהו חיצוני מעל השכל. הוא אינו יכול לקבל את עיקרון ההתגלות, עיקרון הנבואה. כנאמן למסורת חז"ל, מסביר הרמב״ם בשמונה פרקים שגם בכוח השכלי שייך עניין המצוות ואפשרות העבירה. עמדה זו של הרמב״ם עומדת בניגוד מוחלט לרוח הפילוסופיה. יש החלטה רצונית מצד האדם הקודמת לפעולת השכל, הקובעת מראש לאן חפץ האדם חפץ האדם שיתאה שכלו, ולכן גם יכולה להיות תביעה מוסרית כלפי האדם על מסקנות שכלו. השכל תלוי בראשיתו ברצון, בשורש הנשמה, כדברי המקובלים. טוב, זה שייך לוויכוח גדול מאוד בהבנת דברי הרמב״ם בשמונה פרקים, וראינו בכרך השלישי את ההסבר של מניטו לגבי הדברים. דברים האלה, כאן הוא אומר את הדברים בקיצור נמרץ. שאלת הרצון, איפה, לפי החלוקה דאז, מה שייך, איפה שייך להגיד רצון ואיפה שלא. מה שמניטו כאן רוצה להסביר זה באמת דבר שהוא חשוב, ואנחנו נקרא גם את ההערה 572 וגם מה שבאחרי זה. מקביעה זו, הקביעה של אי אפשרות מצד הפילוסוף לקבל את עיקרון של ההתגלות, כן? יוצא שהדבר היחיד שיכול להבדיל בין שני פילוסופים הוא טעות לוגית. אם לא תהיה שום טעות לוגית, יגיעו שניהם לאותה מסקנה בהכרח. כי זה השכל
זה רק
הלוגיקה
כבר.
כן, ובכל זאת
זה מתמטיקה
כביכול. כן, זה מה שאריסטו רצה בלוגיקה שלו. ובכל זאת, אנחנו רואים שהפילוסופים חלוקים בינם ובין עצמם, ויש שיטות שונות. מנוגדות זו לזו. אפילו אפשר להגיד שכל פילוסוף מתחיל מאפס. לא מקבל את דברי קודמו, בונה שיטה משלו, שהיא קוהרנטית של עצמה, או צריכה להיות, או אמורה להיות קוהרנטית, אבל איך יכול להיות דבר כזה? אם מה שמחייב אותי זה רק השכל. אם כן, מהו לפי שיטתם מקור הבדלי השיטות? הם אינם יכולים לטעון שזה בא מן השכל. כן, אז זאת שאלה באמת שבדרך כלל מתשתשים.
הם עצמם
לא
מתמודדים
איתם? מה?
הם עצמם לא שמו לב
לדבר הזה. הם אמורים לשים לב לדברים האלה, אבל טוב, צריך לשאול אותם באמת איך הם...
לא, לא, באמת, יש לך היסטוריה, אין שום
התמודדות עם השאלה הזאת? ברור שקאנט לא זקוק לדברי קודמיו. ואם הוא מסתמך על משהו זה, על ה... לא, זה לא בדיוק מה שאני אומר, זה לא
מדויק. לא, מבינם לבין עצמם, לפני
שהתקדמים. לא, למשל, אם אני לוקח את קאנט, אז יש שני דברים שחשובים עבורו, זה המהפכה של ניוטון, ולכן הוא לא יכול לקבל את הדברים שנאמרו לפני. והדבר השני זה, הוא אומר את זה בעצמו, מה שיום כתם, לגבי העיקרון הסיבתיות. שזה הצליח לזעזע אותו עד כדי כך שהוא שינה את כל עמדותיו. בסדר? אבל הוא בנה שיטה מההתחלה.
אני שואלת על ההבדלים.
על ההבדלים, כן.
על היוונים, הפילוסופיה היוונית, עוד לפני שהתקדמנו, בינם לבין עצמם, כשהאמינו בלוגוס ובלוגיקה, איך הגיעו בכל אופן לתוצאות שונות? לפי המדע של אותו תקופה, הכל באותם פרמטרים, באותם...
לא, זה לא קדם פרמטרים, כי הלוגיקה... לא בטוח שמה שאריסטו קובע מקובל על אחרים. לא בטוח.
בקיצור, אתה לא יודע שהתמודדו עם הדבר הזה, שאלה הזאת, איך יכול להיות שנגיעו לתובנות שם? מאיפה באו להם התובנות האלה?
אריסטו חולק על אפלטון בכל דבר. לא חושב ש...
בקיצור, זה אינטואיציה בטח.
לא יודע, לא יודע. לא יכול להגיד, בסדר? ובהערה 574, הפילוסוף רציני אינו עושה שום טעות לוגית. כאשר הוא בא להוכיח טענתו. אם כן, נשאלת השאלה, איך ייתכנו דעות שונות בקרב הפילוסופים? זו אותה שאלה, כן? על בסיס אותן הבחנות, אותן תצפיות, שני פילוסופים חייבים להגיע לאותה מסקנה, משום ששניהם משתמשים באותם כלים שכליים. אולם אנחנו רואים במהלך כל היסטוריית הפילוסופיה שאין זה כלל, זה נכון כלל וכלל, כיצד? ההסבר של חכמי ישראל פשוט. ההחלטה הרצונית הקודמת לפעולת השכל קובעת מראש לאן חפץ האדם שיתה שכלו. זה קשור לבחירתו החופשית של האדם. זה קשור לשורש נשמתו. כך אפשר להסביר את דברי חז"ל מבחינת דרש במסכת מכות בדף י' ב' עמוד ב', בדף י' עמוד ב', בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. בדרך שאדם רוצה ללך מבחינת רצונו החופשי הבלתי מוגבל, מוליך עם אותו ששכלו מוביל אותו מבחינה לוגית. טוב, אז זה באמת. יש כאן שאלה ו... צריך לקחת בחשבון באמת את נושא הרצון בכל הדברים האלה. ו... להבין באיזה דברים בדיוק אפשר לדבר על הרצון. בסדר? היום ברור שצריך לחדד את הנושא הזה, בעקבות ההתקדמות בחקר מדעי המוח, וכל מה שקשור בזה, זה יותר ויותר מחדד את הנקודה הזאת של הרצון. כן? טוב. אז אומר כאן, עם הבנה זו אפשר להבין את דבר הרמב״ם כאשר הוא אומר שההשגחה האלוקית נמשכת אחר השכל. מכיוון שהשכל תלוי בראשיתו ברצון, ורצון זה הוא חופשי לחלוטין, והוא נתון לשפיטה מוסרית על ידי הקדוש ברוך הוא, היחס בין אותו אדם לקונו הוא פונקציה ישירה של מידת המוסריות שבו. ובזה פתרנו את כל הבעיה. יפה, לא? רק קצת להוסיף את שלושת המשפטים שמניתו להוסיף כדי להסביר את הדברים, ואז אין בעיה, אפשר להבין את הרמב״ם כיהודי פשוט, בלי להסתמך על כל מיני דברים נוספים. ככל שהאדם הוא צדיק יותר, ככל שהאדם מתעלה יותר ויותר מדרגת החסיד, הוא זוכה ליותר ויותר השגחה. טוב. אגב, צריך לדייק בדבר הרמב״ם, כבר אנחנו מזכירים את זה, כאשר הרמב״ם מדבר על ההשגחה, שזה באמת, אז מה עם פשוטי עם, הם לא... הם לא מושגחים, אז בדרך כלל אנשים מבינים שבסדר, מה שהם עושים לא כל כך, לא, זה לא. יש שני נושאים, יש נושא ההשגחה ויש נושא הידיעה האלוקית. הקדוש ברוך הוא יודע. ההשגחה זה נושא אחר. ואסור להתבלבל בין שני המושגים האלה, כן? כאשר הרמב״ם אומר שיש יותר השגחה אצל החכם, כן? זה לא אומר שאצל הפחות חכם, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה קורה. זה שני נושאים שונים לחלוטין, לא לטעות בדבר הזה, כן? הקדוש ברוך הוא מבטיח לצדיק את חיי העולם הבא, הישארות הנפש לפי הרמב״ם. הרמב״ם כותב כי נפש האדם שנשארת עמו לעולם הבא, היא בעצם המושכלות שהאדם רכש והשיג לעצמו. אף אחד אינו מגיע לעולם הבא עם נכסיו החומרים. חזרנו לאיוב. טעותו של איוב בתחילת הסיפור היא לראות באותם נכסים העושר. הנהנתנות, ההנאות הגשמיות אינם העושר לפי הרמב״ם. תלמיד חכם אמיתי יודע זאת. רק מי שאינו תלמיד חכם אמיתי יכול לטעות ולראות בהנאות הגשמיות עושר. ואנחנו זוכרים את ההערה של הרמב״ם שאמר שהכל נאמר על איוב חוץ מדבר אחד שהיה חכם, כן? כאשר מאבד איוב את אותם נכסים שבהם הוא רואה את כל עושרו, הוא חושב בטעות שבאים עליו ייסורים בלתי מוצדקים. אולם האמת היא שנכסיו הם חלק מהעולם הזה, ולכן הם תחת השגחת השטן. כלומר, חוקות הטבע של העולם הזה חלות עליהם, ללא קשר ללמידת צדקותו. אם הוא היה תלמיד חכם, הוא היה רואה באובדן נכסיו ובמות ילדיו דאגה גדולה, אפילו ניסיון קשה מנסו, אך לא ייסורים, ודאי שלא ייסורים בלתי מובנים. טוב, הנקודה הבעייתית בהסבר של הרמב״ם, עכשיו זה הדברים המעניינים, ושהבנו את שיטת הרמב״ם פחות או יותר. כן, כן, ברור, זה תמיד ככה. ניסיון של מניטו להסביר את מה שהרמב״ם לפי עם התוספות הנדרשות, כן? אבל הנקודה הבעייתית בהסבר של הרמב״ם היא אובדן הילדים. ילד אינו נכס. ילד הוא נפש עולם ומלואו, וגם אם בסוף מקים איוב שוב משפחה, הילדים אינם אותם ילדים.
גם נשאלת השאלה על הילדים עצמם, מה הם
חטאו? בסדר, אבל נעזוב, הכל כאן זה מבחינת איוב, כן.
כן, נכון, נכון, אבל חוץ מזה, השאלה הזאת קיימת, כי אתה לא שואל על כבשים או על נכסים, מה הם חטאו.
בסדר. פרופסור נאיר ז"ל רגיל להדגיש נקודה זו, ואפשר להבין אותו אחרי השואה. אולם, ארשה לעצמי להזכיר שוב שהעולם הזה מביא לעולם הבא, ולכן עלינו לדון בגורל הפרט, בגורל הנפש הפרטית, מה שאיני רגיל להתייחס אליו בכלל, משום שאני תמיד מתייחס לממד הכלל ולא לפלוני או אלמוני. עם ההבנה שילדיו הראשונים של איוב אינם נעלמים סתם, ומותם אינו סוף דרכם. נכון שבעולם הזה הילדים השניים אינם ילדיו הראשונים, בזכותו של איוב להישאר כל ימי חייו עם תאייתו המוסרית מדוע הם מתו בגיל כה צעיר ולא ללא אבון. אולם, הוא אמור לדעת שקיים עולם הבא, ואם וכאשר יגיע איוב לתחיית המתים, הוא יפגוש אותם והוא יראה אז שילדיו השניים הם ילדיו הראשונים. טוב. גלגול הנשמות. טוב. זה מעניין. זה מעניין. יש כאן שני דברים. דבר ראשון, זה לא סוף פסוק. ועל זה כבר דיבר מניטו שהטעות של איוב הייתה שבאמת, זה הגמרא. לפחות אחד מהדעות בגמרא, שהוא לא ידע שיש תחיית המתים. בסדר. דבר השני, כאן האמירה של מניטו שהילדים השניים הם הילדים הראשונים. מנהל, לא, אני לא יודע. אם מישהו יודע, איך היום אומר מניטו? אם יש לכם מקור, תשלחו לי מברק.
זה מעין ג'וקר. הוא מתחיל את הדיון בשאלות לוגיות, בשאלות מוסריות, וכשהוא מגיע למקום שאין לו... אין לו תשובה, לא לוגית, לא מוסרית, לא
שום
דבר, אז הוא מוציא את הג'וקר, תחיית המתים,
גילגול ושונות. הוא עוד לא סיים. לא, אני לא חושב, זה לא ג'וקר מבחינתו. זה ממש לא ג'וקר. אבל לרוב האנשים זה בלתי מובן בעליל. במיוחד לאור מה שמניתו תמיד היה אומר שהנושא של גלגול נשמות הוא לא מעיקר האמונה. בסדר? לכן אמרתי, תשלחו לי מברק. שוב, אני לא... הלוואי ויכולתי להוסיף עוד כמה משפטים מה זה, אבל הוא לא...
הוא נשאל בזה?
הוא נשאל אחר כך. חלק כבר קראנו, אבל...
לא, ספציפית על הראשונים והשניים.
לא, כי כנראה אנשים לא שמו לב ל... לאמירה הזאת היא תוך כדי, זה בשטף, זה...
בלי הידיעה.
לא, 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 כשזה נאמר בשטף ככה זה לא... כמו הרבה דברים, אנשים לא שמו לב.
אפשר לראות שכל אדם שמאבד את ילדיו הראשונים ובאים לו ילדים אחרים זה כאילו הילדים הראשונים? לא, הוא לא אמר.
הוא לא אמר את זה.
הוא אומר שבעולם הבא הוא יראה את זה.
לא, לא בעולם הבא, בתחיית המתים.
אחד המתים.
בסדר, שוב. ומההסתייגות שלו שהוא לא מדבר על הפרט וזה, אז לא נסיק מסקנות מעבר למשפט הזה, אבל מה? זה מה? דרוזית? למה?
לא,
למה דרוזית? שמה? שמה? נו, ו... למה זה רק הדרוזים?
למה דרוזים? אצלנו יש כאלה דברים. עבור נשמה וזה...
שוב, כל הנושא של גלגול נשמות הוא שייך לתורת הסוד, אז מי אנחנו כדי לדעת מה... מי? לכן הוא אומר את מה שהוא אומר, אני לא... אני לא... לא יכול להוסיף מעבר למה שהוא אומר, אחר כך זה כבר פרשנויות וכל אחד יכול להוסיף משלו, כן? אם החיים הארציים בעולם הזה הם סוף פסוק ואין כלום אחרי אמיתם, האם לא כל החיים שלנו, ואין זה משנה אם חיינו 120 שנה או רק מספר מועד של שנים, הופכים אז לסקנדל אנתולוגי אחד גדול? כל עוד ממשיך איוב להחזיק בעמדה שאין אחרי אמיתה דבר, הוא סובל ואין מכפה לסבלו משום שסבלו הוא סבל אונתולוגי. המבחן הוא אם יבין איוב שיש העולם, עולם הבא, יש תחיית המתים. לכן, אוסר הקדוש ברוך הוא על השטן לפגוע בנפשו של איוב. הוא צריך להישאר צלול, אחרת אי אפשר לדעת איזה סוג צדיק הוא באמת. לפי הרמב״ם, טעה איוב בשני דברים.
אגב, כי זה המבחן.
לפי הרמב״ם טעה איוב בשני דברים. טעותו הראשונה היא שהוא ראה בניסיונותיו ניסיונות של ממש. אולם אין זה נכון משום שכל ניסיונותיו היו קשורים לנכסים גשמיים. טעותו השנייה היא שהוא חשב שאין עולם הבא אחרי העולם הזה. עמדה זו מנוגדת לחלוטין לתורת ישראל ולאמונת ישראל. הרואה במוות אפיזודה חולפת. העולם הזה מביא לעולם הבא, והעולם הבא נותן משמעות אמיתית לחיינו. אמונת ישראל היא אמונה אופטימיסטית. יש תכלית לחיינו בעולם הזה, יש משמעות לחיינו בעולם הזה, דעים לו כן. כל רגע מחיינו הוא שערורייתי, והעולם כולו הוא תיאטרון אבסורד. טוב. ואז באות השאלות. שאלה. האם הסקנדל שבמות הילדים בשואה אינו נובע מן העובדה שהם לא התנדבו למות על קידוש השם?
ילדים?
מה?
ילדים
שמות
אף אחד לא התנדב למות.
לא, יש כאלה שכן אולי.
אבל
זה בסדר. זה בסדר, זו השאלה ששואלים. מה? הוא לא אחראי על השאלות שנשאלו, כן? תשובה. השאלה היא מדוע הם היו צריכים להגיע לעולם הבא דרך אותם ניסיונות וייסורים. מדוע הם הלכו לעולמם בדרך זו? אין לנו תשובה. ובוודאי ובוודאי שכל התשובות, במחאות, המבוססות על חטא זה או אחר אינן כפילות. יתרה מזו, הן מפלצתיות, והופכות את האל למפלצת. בבואנו לדון בשאלה זו, מבחינה אונתולוגית ולפי חוכמת ישראל, חשוב לסלק מיד את ממד הטרגיות, משום שממד זה מניח שאין עולם הבא ושהמוות הוא דבר סופי, שאין אחריו דבר. עמדת חכמי ישראל הפוכה לגמרי, ואי אפשר לנהל דו שיח אמיתי כל עוד הנחה זו מרחפת באוויר. המוות לא קיים עבור היהודי המאמין, אלא הוא רק מסמל את המעבר בין העולמות. בעל הכלי יקר מסביר על הפסוק, בנים אתם השם אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בעיניכם למת, לפי שהאומות מצטערים כדין על דבר עבד אשר הולך ולא ישוב, אבל אתה לא כן, כי בך בחר השם להיות לו לעם סגולה, וכל סגולת מלאכים היינו, מה אמרתי? וכל סגולת מלאכים היינו דבר שמכניסים לאוצר. כך הקדוש ברוך הוא מכניס לאוצר נפשות הצדיקים הטהורות, ואין עוד דבר, ואין עוד דבר העבד, ולמה יצטרך על דבר שיש לו מציאות וזורח הוא שם, ורק ערב שימשו בעולם הזה, אבל אוכל הוא תרומותיו בעולם הנצרי. היה נהוג בקהילתנו שלא לפקוט על ידי מיטתו של המת, לפי הגבורה, לפני הגבורה, בגלל החשש שמה בכי זה הוא הסימן שאנו מאמינים שאין דבר אחרי המוות, ויש בכך משום לעג למת. העולם הזה אינו קבר אלא הריסה. מי שרואה בעולם הזה קבר הוא עשיו, האומר לאחיו יעקב, הנה אנוכי הולך למות ולמה לי בכורה. למה זה לי בכורה? ההפך הגמור של האמונה העברית היהודית. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל אותם ילדים שנהרגו על קידוש השם בשואה חיים בעולם הבא, ואנחנו ניפגש בתחיית המתים. זה מה שאיוב אינו מבין. אז איכן השערוריה, שואלים? השערוריה היא בדרך שבה רצחו אותם בני אנוש. הם החיים למותם, הם ולא אף אחד אחר. הם החיים הבלעדיים לרוע של שנות השואה, הם ולא אף אחד אחר. השערוריה היא שבעולם המתורבת כמו החברה הגרמנית דאז, ובאופן רחב יותר החברה האירופאית של אמצע המאה ה-20, יכולה השואה להתרחש. השערוריה הנוספת היא שאחרי השואה, אותו עם אינו עורך חשבון נפש אמיתי. הוא אינו רוצה להבין מה הביא אותו לביצוע אותם מעשים, הוא בורח מהחיות. זאת הסיבה שאיני נוהג להתבטא בנושאים אלו, משום שמיד אנחנו מחפשים את האשמה בנו. אנחנו מנסים להסביר לעצמנו מה קרה, מה גרם לשואה האיומה, ובלי לשים לב אנחנו בכך פותחים מהחיות את האשמים האמיתיים. וזאת הנקודה הראשונה שמניתו מעלה במאמרו, והיא באחרית הימים. במקום לחפש אצלנו אשמה כלשהי, צריך קודם כל להפנות את האצבע לחברה הגרמנית. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. שאלה, האם יש לאיוב חלק לעולם הבא? גם אם הוא אינו מאמין בו, תשובה, הגמרא במסכת סנהדרין מחריבה את השאלה לכל האומרים שאין תחיית המתים מן התורה, שאין עולם הבא מן התורה. כן, זה בדף צדי עמוד א', סוגיה מאוד מאוד חשובה. זה משנה שפותחת את הפרק חלק, כן? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואמר כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. ואילו שאין להם חלק לעולם הבא, אומר, אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, והאפיקורס, ורבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצונים, והלוחש על המכה, ואומר, כל המחלה שעשמתי במצרים נעשים עליך כי אין השם רופאיך, אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. כן? ועל זה אומרת הגמרא דברים הבאים. הגמרא בתחילת הסוגיה מתקשה להבין מדוע מגיע עונש כה חמור ליהודי שאומר דברים בטלים שטותיים, ושואלת, וכל כך למה?
מדבר לא על סתם אחד שלא מאמין, מדבר על אפיקורס.
לא, כי אפיקורס זה קטגוריה אחרת.
נכון, זה
לא, יהודי שבא ואומר את הדברים האלה, כן? כל כך למה? האם כל יהודי אינו יודע שהעולם שלנו אינו אלא השלב הראשון בתהליך המביא לעולם הבא? הרי התורה התגלתה רק לאלו שיש כבר בנפשם, בזהותם, איזו ידיעה קמאית, איזה חוש, אני רוצה לומר טבעי משום שזה לא טבעי לאדם, לעובדה שהעולם שלנו הוא לא העולם שרצה בורא לברו. לא, אם זה לא, אם זה לא טבעי, מאיפה זה בא? כי הוא אמר שיש ואלה שכבר בנפשם בזהותם. אז מאיפה זה בא הידיעה הזאת?
מהאדם עצמו.
מה זה מהאדם עצמו? מאיפה? לא, לא, הוא אומר, הרי התורה התגלתה רק לאלו שיש כבר בנפשם. מה זאת אומרת? יצרתי, יצירה. בסדר, לא, אבל מאיפה הידיעה הזאת? מהמסורת? זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שיש, איזה מה? זה להחליף מילה במילה ולא להסביר. רק לאלו שיש כבר בנפשם, בזהותם, איזו ידיעה קמאית. אז אני נולד עם זה או מה? נולד עם זה? מה?
זה מה שמשתמע
ממה שהוא אומר. מה? אבל הוא לא מדבר על הבחירה כאן, הוא אומר את זה. כן?
המסורת.
מה זה המסורת?
זה עוד לפני המסורת.
זה ידיעה קמאית.
זה הסגולה הטבעית של הכוזרי,
לא? אבל זה להחליף מילה במילה. כן, אמרתי X, לא הבנת, אז אמרתי Y. עכשיו הכל ברור.
איפה הראשוניות, הקמאית?
כן,
כן. זאת השאלה, זאת מילה אחרת. איפה הראשוניות, איך אתה מתרגם קמאית? ראשוני, ראשוני.
קמאית, זה ראשיתית. כן.
קדום.
כן, כן, קדום. קדום ביותר. העובדה שלא לפי מניטו. מי היה יכול לקבל את התורה? אלה שכבר ידעו כמה דברים לפני זה.
לא, העובדה שהציעו את התורה
כבר לאחרים.
אתה מתאר את התורה, זאת לא השאלה.
אני אומר שהמידע הזה, הידע הזה עבר בצורה הזאת, ואז היו כאלה שיכולו באמת להבין את זה, לא מדובר.
אם זה ידע, ידיעה, אז זה ידיעה.
כאן הוא מדבר על משהו.
לא, ידיעה, ידיעה קמאית, איזה חוש, כן? אבל זה לא טבעי. אז למה הוא מוסיף זה לא טבעי? לא, אז לא, למה אומר זה לא טבעי? לאדם. תאמרת אצל הגויים אל תחפשו את הדבר הזה, זה לא נמצא, זה לא בא מהטבע. אז מאיפה? זה בא בדיוק. וכל פעם צריך לשים לב לדברים האלה. אני קורא שוב ואני אשנה מילה אחת. אני אשנה מילה אחת כי זה אופייני. הרי התורה התגלתה רק לאלו שיש כבר בנפשם בזהותם, כלומר בנשמה שלהם, איזה ידיעה קמאית. הזהות אצל מניטו זה הנשמה. אם הוא היה בא ומתחיל לדבר לאנשים שבאו לשמוע אותו על הנשמה, אף אחד לא היה מבין על מה הוא מדבר. אז הוא דיבר על זהות. יש שורש נשמה לכל אחד, כן, לכל אומה.
ורק אנחנו יכולים לקבל את התורה.
ומכיוון ששורש הנשמה שלנו שונה משורש הנשמה של גויים, אז יש לנו, השוני הזה בא לידי ביטוי בזה שיש כמה ידיעות, כמה היות, ולכן התורה יכולה להגיד בפשטות בראשית ברא אלוקים, בלי להגיד כל מיני דברים מי זה האלוהים, מה זה הפעולה הזאת לברוא וכו'. זה נראה לנו טבעי במחאות.
זה שורש
אבל הטבע הזה הוא לא טבע של הטבע, הוא טבע של הנשמה.
זה שהוא הציע את התורה לעמים אחרים.
זהו, לא יגיד את זה,
אז אומר, אז זה אומר, אז שנייה, לא, זה אומר ש מלכתחילה, לא, שמלכתחילה הייתה אצלם אפשרות כזאת גם כן, אבל הם איבדו את זה. וכאן זה מתחבר למה שאתה אומר, התהליך ההיסטורי שהתורה מתארת.
אז באותו זמן, כרונולוגי,
באיזה זמן?
שמתן תורה?
כן, כן.
כשהוא הציע לעמים אחרים.
כן. הסירוב לא, הסירוב שלהם זה היה החותמת הסופית. לא, שהם איבדו את הדבר הזה.
זה כאילו נתן להם צ'אנס, זה לא כאילו עשה משחק להראות...
לא, לא, לא משחק, לא משחק, לא משחק. לא משחק, זה החותמת. הנה, סופית. הם איבדו את זה בפלגה. עד הפלגה יש זהות אחת.
והמלכויות
שקמו
אחרי זה, זה בעצם עוד הזדמנות שלהם, בעצם
ניסיונות לתקן.
אבל השאלה הזאת מתעוררת
דווקא במתן תורה, וגם ביציאת מצרים, אני זוכרת את אחד השיעורים שלך, שמישראל.
כן, כן, זה...
פרעה היה, זאת אומרת שזה לא...
מה ש...
זה עדיין היה קיים.
בוודאי, ודאי, ודאי, ודאי. ודאי, ושוב, מה שחשוב, אני חושב שזה, כי זה חשוב מאוד להבין מבחינת המתודה של מניטו. הוא מסביר את הכל במישור ההיסטורי, הזהותי, האנתרופולוגי. כן? אבל הוא מתכוון למה שהיה למעלה. אבל על זה אי אפשר לדבר, כי אף אחד לא מבין. הגאונות שלו זה התרגום של המושגים מהמישור של הספרות הגדולות, זה של שורש הנשמה וכו', למישור הזהותי. כולם חושבים שהזהות, כולם יודעים מה זה. אף אחד לא מסוגל להסביר. כולם יודעים. אף אחד לא ישאל אותו, מה זה זהות? אתה נראה כמו טמבל. יש נשמה, מישהו יכול לבוא ולהצביע ולשאול מה זה נשמה. אבל זה בדיוק אותו דבר. יש הבדל בין הזהות שנקראת ישראל ובין השאר הזהויות. איך זה בא לידי? מאיפה זה בא? זה בא מהפלגה. בסדר? הזהות של ישראל היא ממשיכה את הזהות, איך אומר מניטו בעצמו, האדמית הקמאית. כן? בסדר? אתם קרואים אדם. ומה עם השאר? אז בגלל מה שקרה בפלגה, הם איבדו יכולות מסוימות. בסדר? זה במישור הארצי, העולם הזה, העולם העשייה. אבל מה השורש של הדברים האלה? זה בשורש הנשמה. מדבר בתחתונים, מרמז בעליונים. זה הכלל של השלם. יש לכם דוגמה פה. לא, זה לא מלכתחילה. בהתחלה יש נשמה של אדם הראשון. וכל הנשמות כלולות בנשמתו של אדם הראשון. זה חז"ל אומרים את זה, כן? כולל נשמות של ישראל. אבל אחר כך יש... כמו שביצירת העובר בתהליך ההתמיינות של התאים, תאי גזע, בשלב כלשהו, כל התאים הם תאי גזע. חלק הופך להיות תא של הכבד, חלק של הלב, חלק של הרגל, חלק של זה. מה? מה? לא. לא. מצרים רצתה להיות ישראל, כן?
מה קרה?
הם פסלו את עצמם מבחינה מוסרית. ברור, ברור, בוודאי, ברור. כפי שרש"י מדגיש על הפסוק בני בכורי ישראל, נחתם אז המכירה של הבכורה של ליעקב. מה הקשר? שום קשר, זה דברים של פרעה, שמשה אומר לפרעה, בני בכורי ישראל, אבל זה הכל מקשה אחת. ברור הזה, לא יודע. כל פעם, בכל שלב של ההיסטוריה, יש בירור המתאים לשלב שבו אנחנו נמצאים. בסדר?
האם לכתחילה היו צריכים להיות רק באדם הראשון
לשמות
ישראל?
לא, שוב, יש נשמה של אדם הראשון, היא כוללת את הכל, כן? אחר כך זה מתפרט לנשמות שונות. חלקי נשמות, לא יודע. בשביל זה יש ספר שנקרא שער הגלגולים, כן.
לא קשור לחטא אדם הראשון,
שבגלל
זה...
אז נעזוב את ה... זה מה, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים בזה, בסדר? אז לא צריך לעשות כאילו פתאום אנחנו מבינים את זה, רק מבחינה עקרונית. יש נשמה לאדם הראשון, בסדר? ויש היסטוריה, אירוע היסטורי שנקרא פלגה. ובעקבות האירוע ההיסטורי הזה, יש 70 זהויות. טוב? ויש. אחרי זה, לא מיד, זהות נוספת שמופיעה, בדרך יש זהות נוספת שמופיעה, זה הזהות של ישראל. כן? ועוד. זהויות ש... מופיעות גם כן, שהם לא חלק מהשבעים. הזהות של ישמעאל, הזהות של עשיו, וכו', גם כן, זה בסביבה, כן. בסדר. שנייה, שנייה, שנייה. אז... עכשיו. זה התהליך ההיסטורי, בסדר? עכשיו, יש אחד שקוראים לו רבי שמעון בר יוחאי, ובא וזורק פצצה. אתם קרויים אדם. מה הוא רוצה להגיד?
שאנחנו שונים.
במה? זאת השאלה. גם התורה אגב מעידה על זה, לא צריך את רבי שמעון בר יוחאי, כן, כבר דיברנו על זה, תחילת חומש ויקרא. אדם כי יקריב מכם וכו'. בסדר? לא, אז. איפה השוני?
נשארנו תאי גזע. לפני
ה... זה מה שמנית ומסביר. בסדר, חזרה לדוגמה הזאת, נשארנו בגדר של תאי גזע וכל אחד הפך להיות משהו אחר. אגב, תא של לב, הוא, זה המומחיות שלו, ובלעדיו אין, אין, אין כלום. גם של רגל, זה דבר חשוב, זה רבי יהודה הלוי, כן? אז אי אפשר בלי, אבל מצד שני הם איבדו תכונה מסוימת. ואנחנו שמרנו על התכונה הזאת. למה? מיסטורי. הם אומרים ככה, כן? אבל התורה מסבירה את זה. מה קרה בדיוק? והקריטריון הוא הקריטריון המוסרי. בסדר? טוב. שנייה, שנייה, שנייה. אז במקום לדבר בצורות כאלה, מה ניתוב אבא אומר, אני אדבר על זהויות. זה יבינו. פחות או יותר. הנשמות לא מבינים. בסדר? והוא טוען טענה, זה לא המקום היחיד, כן? שיש לזהות הזאת, הזהות ישראל, מטען של ידיעות
קמאיות.
זה לא קשור למתן התורה, זה קודם. זה נקרא אגב, מבחינתו, דרך ארץ העברית שקדמה לתורה. זאת אומרת, אתה צריך להיות חלק מזהות מסוימת לפני שאתה יכול באמת להבין את הנאמר בצורה נכונה בתורה. איזה ידיעות יש? אחד מהידיעות, זה הידיעה הזאת, יש עולם הבא. אבל הוא אמר, הידיעה הזאת זה לא משהו כשבא מהשכל שלי, אז הוא אומר, איזה חוש, בסדר? והשאלה היא באמת מאיפה זה בא. אז זה בא מהזהות. בסדר, זה מה שהוא אמר. כן? אבל צריך להבין כאן את הזהות במובן הזה שזה שורש הנשמה. אחרת אני אסבר למשפט הזה. ולכן, ושוב, חזרה למה שהמקובלים רגילים להגיד, לכל אחד, לכל אומה, שורש נשמה שונה, ולכל אחד מאיתנו יש שורש שונה. בסדר? וזה לא אומר שצריך לדבר במושגים של עליון או לא, אלא זה שונה. בסדר? כן.
אני רוצה להבין.
גם אני.
לא הייתה נשמה של דור הפלגה. לא, אני קצת משהו מבולבל לי פה. דור הפלגה. אז הייתה נשארת איזושהי זהות, אבל זהות היהודית עדיין...
אין זהות יהודית, אין צורך בישראל אז.
אז רק הייתה זהות אחת?
של אדם.
אבל אמרת שה...
זה מה שהיה 20 דורות. מישהו היה בא ואומר, חסר משהו בעולם הזה, איפה היהודים? לא.
אז בעצם הזהות הקמאית היהודית הייתה נשארת
בו... אין זהות קמאית יהודית.
לא, זה שאמרת.
לא.
שיש משהו קלות.
לא, לא, לא. אחרי הפלגה.
אז לפני הפלגה הם היו ברמה
גבוהה? מה זה קשור רמה גבוהה? זה לא מה. לפני זה יש אחדות זהותית. יש זהות אחת. יש זהות אחת שנקראת אדם. כן, פשוט.
אז הפיצול של היהודי הייתה כתוצאה...
לא פיצול של היהודי, אין פיצול של היהודי.
לא, כי הזהות הזו הייתה אחרת. אבל היה
זה מייצר. אין פיצול של הזהות היהודית. יש את הזהות האדמית, זה נמשך 20 דורות, יש את הפלגה, טרח, 70 זהויות, חלקיות, כן? ופתאום נוצר הצורך בהופעת זהות חדשה, נוספת.
ישראל,
בריאה חדשה.
אלור, ישראל זה לא של השירים, זה הזהות של השירים
הזהות
האלה?
לא, 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 לא. לא, לא. לא, זה...
מה זה הדבר שנוצר צורך?
ישראל? זהות חדשה מופיעה.
לא, אבל למה נוצר צורך בבריאה?
כי זה בריאה חדשה. זה מה שנאמר על אברהם אבינו. הוא בריאה חדשה ממש.
בשביל עם ישראל נברא העולם.
לא כתוב, לא, 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 לא כתוב בשביל עם ישראל נברא העולם, אני מצטער. מה?
זה ראשית.
זה כן, אכן, אני אומר. כן, זה לא אותו דבר. מה? אני לא מדבר כרגע על התפקיד ההיסטורי של ישראל, זה לא קשור. עובדה, זה מה שהתורה מספרת. כל מה שנאמר מתחילת פרשת בראשית, עד כמעט סוף פרשת נוח, זה הרקע להופעת האדם החדש שנקרא אברהם. כל זה כדי להסביר לנו מדוע פתאום צריך להופיע האדם הזה שנקרא אברהם.
זה בעצם המבול.
לא, לא, לא המבול, הפלגה. הפלגה. אבל הרקע הפלגה מופיע אברהם.
שם ישמר האדם,
זה עובר לאברהם. שנייה, עכשיו את מנסה להסביר מה, איך זה נשמר וזה, זה האיך. אבל זה לא... קודם כל צריך להבין, את הרקע. כן? הייתה זהות קמאית אדמית, בפלגה קרה אסון, הזהות הזאת התנפצה ל-70 רסיסים, 70 זהויות, בסדר? ואז התורה מספרת שבעקבות הדבר הזה מופיע זהות חדשה, והנה הסיפור של הזהות הזאת. טוב. אם יש צורך בזהות חדשה, זה אומר שקרה משהו עם מה שקדם. מה קרה? הם איבדו את התכונה הזאת להיות אדם, במובן הזה להיות אוניברסלי. אז הדוגמה הטובה ביותר שאני יכול לתת זה באמת התהליך של ההתמיינות של התאים. כולם היו בגדר של תאי זרע, תאי גזע, והפכו להיות מה שהם הפכו להיות. בסדר? אז איפה התאי גזע עכשיו? אין.
מה שהתורה מספרת לנו, לפחות בקריאה פשוטה, על דור הפלגה.
למה?
כי אתה מתאר את דור הפלגה כאסון, כקטסטרופה.
ודאי.
והמבול בפירוש מתואר כקטסטרופה, דור הפלגה הייתה התרחשות כזאת. בסדר, בואו נראה, נרדה ונראה מה היה. ונפזר אותם.
חז"ל מפורש במסכת סנהדרין שלדור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא.
כפשוטו,
חז"ל זה תמיד כפשוטו, כי אנחנו פשוט לא מבינים את החומרה של הדבר הזה. לא צריך למות פיזית כדי שיהיה אסון.
אבל גם יש הבדל בין השמדה של המבול, שאדם נעלם, לבין דור הפלגה שהם נשארו, אבל בזהויות אחרות, זה הבדלים עצומים. הבדל עצום.
אתה הסברת לנו שנמרוד ניסה להשליט על כולם אחידות.
בוודאי. זה ניסיון לתקן. הוא מודע ל...
כלומר שההתפלגות התחילה עוד לפני שהוא בנה את המגדל.
המגדל
היה ניסיון.
בוודאי, בוודאי, נכון, נכון. וגם לפי סדר הפרקים זה כך. פרק י' קודם לפרק י' א'. כן. ודאי, ודאי. אבל מבחינה מהותית, מה ההבדל בין הזהויות? אז אפשר לבוא ולהגיד, הזהות של ישראל זה עוד זהות אחת, נו, אבל יש בר 70, אז מה ה-71 הזה מוסיף? עוד בלגן? כן? לא. לכן יש משהו, לכן יש משהו מהותי, ומה שמניטור רוצה להגדיר, זה מה הייחודיות של הזהות הזאת לעומת זהויות אחרות. למשל, ויש אמירות כאלה כבר בגמרא, לרחמנים הם. מה זה ההגדרה הזאת? זה ההגדרה זהותית בישנים. זה גם ההגדרה זהותית. זאת אומרת, הגמרא בעצמה עוסקת במאפיינים של הזהות הזאת. כן? ויש עוד מאפיין.
עזים שבאומות.
אבל יש דבר שחשוב ביותר. גם אם היום אנחנו לא חווים את הדבר הזה, נביאים.
גם
נביאים הם
נביאים.
אבל נגמר. אז נביאים. לא, אז מה? נגמר, אין נבואה כרגע. אין נבואה כרגע, זה בתרדמה.
גם אצלנו, גם אצלנו.
לא, אצלנו זה בתרדמה. לעצם זה נגמר, זה בקשה של משה לפני מתן תורה, אחד מהתנאים. אז אחד ברכות בדף זין.
ובלך לבלעם, מתן תורה.
אחרי מתן תורה, זה במקביל, בסדר? זה בקשה של משה רבנו בפירוש, בסדר? שלא תשרה שכינה על הגויים ושלא יהיו להם נביאים, בסדר? אוקיי, זה לקח זמן.
היה אחרי.
זה לא ככה, בסדר? זה תמיד תהליך.
ההנחה שבלעם היה...
בסדר, נה.
עוד היועצים.
וחוץ מזה, בלעם הוא במשפחה. הוא לבן. בסדר, אז הוא מהמשפחה, בסדר? זה הצד האחר של המשפחה. זה הצד שלא רוצים כל כך לראות אותה. כן, אנחנו יודעים שהם קיימים, אבל לא מוזמנים. בסדר? אז זה לגבי זה. בסדר, טוב. אז מה אנחנו עושים עם כל אוסף התכונות האלה? אז מניטו כאן מוסיף עוד דבר אחד. המושג הזה שנקרא דרך ארץ העברי, כי יש דרך ארץ אוניברסלית, זה נקרא דרכא דהרה אצל חז"ל, כן? מה יש, מה יש בדרך ארץ העברי הזאת? טוב, אז אפשר להגיד, יש עניין קולינרי, יש עניין של שפה, יש עניין של... אפשר להעלות כל מיני דברים, לא יודע מה יש. בא מניטוב ואומר, בחלק מהדרך הארץ הזו, שבא מצד הזהות, קרי מהנשמה, יש מספר ידיעות. זאת אומרת, עברי כאשר הוא פותח את החומש, לא שואל את עצמו מי הוא אותו אלוהים המוזכר בפסוק הראשון, ולא מוגדר בשום מקום. למה הוא לא שואל את השאלה הזאת? כי הוא יודע מי הוא. מניין לו הידיעה הזאת? במישור ההיסטורי התשובה היא פשוטה מאוד. זה מי שגאל אותנו ממצרים. זה מה שהכוזרי לימד אותנו. כן? טוב, בסדר, זה במישור ההיסטורי. אבל לאמיתו של דבר המישור ההיסטורי, זה רק השתקפות של מה שקורה למעלה. מדבר בתחתונים, מרמז בעניונים. זה הכלל של המקובלים בכל מקום. אז אם במישור ההיסטורי זה מה שהתגלה, זה אומר שלמעלה, יכול להיות גם למעלה למטה, כן? לא עניין של גיאומטריה, למעלה, יש שורש לידיעה הזאת. איפה השורש של הידיעה הזאת? בנשמה שלנו. השאלה האם במציאות, אני, הנפש, נותן לנשמה להתפרץ בתוכי ולתת ביטוי, לתת ביטוי לידיעה הזאת. וזה ההבדל בין הנשמה ובין הנפש. כי הנפש היא קשורה להיסטוריה. והנשמה היא זה. אני בצד שני יכול להיכנע לגוף. הגוף זה לא רק הגוף הגופני, אלא זה הצד הטבעי, כן? לטבע לשלוט. ואז אני חונק את הידיעה הזאת, מעלים אותה לגמרי, ואני חי כיצור טבעי.
וזה מעניין שבתשובה של
הרמב״ם,
הוא מדבר על הידיעה שנותן השם למשה, כשהוא שואל אותו, כאילו, מה אני אגיד לעם ישראל? והוא מסתפק, וכנראה שעם ישראל מסתפק בזה.
ברור.
אז הוא לא, אז כנראה שיש
פה באמת
שפה, שפה ייחודית שכולם מבינים אותה.
זה קודים. כן.
כשאתה שואל האם הנפש נותנת לנשמה להתפרץ בתוך המרחב הזה, זה פתח לאנרכיזם דתי. הנשמה מתפרצת.
כן. כן. וחז"ל שמים גבולות.
אז הם לא רוצים שהנשמה תתפרץ.
היא תתפרץ, כן.
בצורה מסוימת.
בגבולות מסוימים. נכון, נכון, לא, לא, זה נכון. זה נכון, מה לעשות? אבל שוב, אם מניטו היה מדבר בצורה כזו, אז הוא היה פשוט מקריא לנו כמה פרקים מאורות הקודש של הרב קוק. ואף אחד לא היה מבין. כשהוא אמר אותו דבר והשתמש במילה זהות, אני אומר כביכול, זה עבד בלי בעיה. בשום מקום לא תמצאו את מניטו מגדיר מה זה זהות. ואף אחד לא שאל אותו אף פעם למה הוא מתכוון שהוא אומר זהות. זה הפלא הגדול.
זה מוסבר לי למה שהוא אומר.
זה הפלא הגדול.
אין דבר שלא שאלו אותו, שאלו אותו כל דבר.
שאלו כל שטות אפשרית, אבל מה זה הזהות שהוא חוזר עליה כל הזמן?
שהוא אומר שהעברי יודע ולא צריכים
להגיד. כן, כן.
זה התשובה להשאלה.
נכון, נכון. מבחינה פדגוגית, חינוכית, זה, יש כאן גאונות. כי היה יכול להסתבר בלי סוף.
טאוטולוגיה בעצם.
עם האונטולוגיה ועם
טאוטולוגיה.
כן, 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 עם לא רק זה, גם להתחיל להשתמש בכל מיני מושגים של אף אחד אין מושג, אין הבנה, וככה הוא מסביר את הדברים.
אבל אנשים לא שאלו כי זה מה שהם חיפשו בעצם.
ברור, ברור, לכן אני אומר, מבחינה חינוכית כאן יש גאונות. תראה, מה הוא בא למצוא? הוא בא להסביר את מה שהמקובלים לפניו אמרו. זה לא המצאות שלו. אבל הלבוש הוא שלו. כן? חידוש זה לא המצאה. חידוש זה...
חידוש.
חידוש. במובן הזה, שזה כבר נאמר למשה רבנו, אבל הלבוש עכשיו הוא הלבוש הרלוונטי לאתגרי הדור. וזה בדיוק מה שהוא עשה. וזה חוזר על עצמו שוב ושוב, וצריך לשים לב לנקודה הזאת. כי יש אמירה כאן שמאוד מאוד קשה, הרי התורה התגלתה רק לאלו שיש כבר בנפשם בזהותם איזו ידיעה קמאית, איזה חוש, לא רוצה לומר טבעי משום שזה לא טבעי לאדם, לעובדה שהעולם שלנו הוא לא העולם שרצה בורא לברוא.
גויים ששמעו אותו, מה הם
אמרו
לזה?
מה הם אמרו על זה? חלק ניכר, לפחות ביקש. שוב, צריך לשאול את השאלה ההפוכה. מה היה מיוחד באותם גויים שבאו לשמוע אותו?
שמה שלא מדבר
מה
זה
בגרסינס, זה הרי ההסבר הקבלי. בסדר, אבל באמת מעניין.
אין ברירה אלא להגיד.
ואז אם היו אומרים את זה למניטו, הוא היה חוזר, הוא היה חוזר לצד הרציונלי שבו וצוחק.
מה זה
נשמה
מדבר מה זה סיני? אתה מאמין
בין נשמה ובין
צריכות, אז
בדרך כלל
אתה יכול
לחשוב
את זה.
כן, אבל מה לעשות? מניטו מקובל רציונליסט.
לא,
חס ושלום. חס ושלום שלגיד, גם הוא בעצמו. אבל יש דברים שבציבור לא מדברים עליהם. זה... שוב, הוא אמר, אני לא מתייחס לפרט, כמו... זה לא צנוע. כן, כן, זה לא צנוע. כי מבחינתו זה לא צנוע.
לחטט בנפש,
בנשמה מסוימת, בנפש... לא, כן, זה לא צנוע. הוא אמר על... הוא אמר על... על מיסטיקנים שחושפים את החוויות שלהם והעלו את זה על הכתב וזה בכל מיני צורות, שזה פורנוגרפיה דתית. לא מדברים על הנושאים האלה. זה לא אומר שזה לא קיים, אבל לא מדברים. זה שייך לעולם הפנימי של האדם, וזה לא צריך להיות בחוצות העיר וכו'. זה לא צנוע. טוב, נמשיך. הידיעה הזו היא חלק אינטגרלי של התודעה העברית, היא מובנית בזהות העברית ומאפיינת אותה. בסדר? זאת אומרת שעברי אמיתי, כאשר הוא פותח את החומש, יודע את הדבר הזה, ועם הידיעה הזאת הוא קורא את כל הפסוקים. השאלה שלו זה לא מה היה בבראשית, אלא איך מהראשית אני עובר לתכלית. זה הסתכלות אחרת לחלוטין. שאלת הראשית לא מעניינת, שאלת התכלית היא מרכזית. ולכן התורה היא זו שמסבירה לנו איך עוברים מהעולם הזה, עם כל הקלקולים, עם כל הבעיות, עם כל העיקרים, לעולם הבא. כן? אז אומר כאן, התורה מדברת למי שיש לו כבר חלק לעולם הבא. זה הדיוק פשוט שמלשון המשנה, כל ישראל יש להם חלק, יש להם כבר חלק לעולם הבא, כן. מבחינת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הברית נחתה דווקא עם אלו שהולכים לעולם הבא. אז יכול להיות שזה קשור למה ששאלת לגבי הגויים. הנה, יש גויים שיודעים את זה. איך הם יודעים את זה? לא יודע. אבל הנה. אין מקום במקרא לכל אותם מושגים שבהם דנה התיאולוגיה. אם הייתה התורה צריכה להודיע לי שיש עולם הבא, סימן הוא שאיני שייך. כן, יש מקום אחר שמניתו מסביר ש... אם צריך להסביר לקבאי...
שריפה?
לא, איך מכבים שריפה, סימן שהוא לא קבאי. אבל אז אומרים לו, שמה יש שריפה, עכשיו לך. זה ההבדל. התיאולוגיה עוסקת בכל מיני שאלות שמבחינת העברי לא קיימות בכלל. כן? התורה ניתנה לעם העברי, והעם העברי יודע כחלק מן הדרך ארץ העברית שקדמה לתורה, שיש בורא לעולמנו, שהעולם הזה מביא לעולם הבא. מטרת המקרא היא גילוי רצונו של אותו בורא לבריאה. איך עליי להתנהג? העם העברי הולך לעולם הבא, זה נתון. ברמת הפרט, כל אחד ואחד יכול לאבד את חלקו בעולם הבא. זה סדר המשנה. כל ישראל יש להם חלק, ואלו הם שאיבדו.
שזה בבחירה חופשית.
אולם מלכתחילה, כל יהודי באשר הוא עברי, אפילו אם מוסתרת הזהות העברית עמוק בתוכו, יודע שעולמנו צועד לקראת העולם הבא. אז אפשר באמת להשוות את זה עם ניסוחים, למשל, שוב אני חוזר לרב קוק. במקום כאשר, מניטו אומר, מלכתחילה כל יהודי באשר הוא עברי, אפילו אם מוסתרת הזהות העברית עמוק בתוכו, רב קוק היה מדבר על הנשמה שהנפש לא נתנת למקום להתפרץ בתוכו. זה ההבדל. זה אותו דבר. שניהם אומרים בדיוק אותו דבר. אבל יש כאן שפה שהיא מובנת לכאורה לכולם, יש שפה שהיא קצת יותר בעייתית. ומה שאומר מניתו כאן זה לא בעקבות זה שהוא קרא את תורות הקודש, כן? שיהיה ברור, זה הוא אומר מההתחלה. כאשר הוא קרא ופגש את דברי הרב קוק, הוא אמר, מזכיר לי משהו. בסדר? הוא לא תלמיד שיעור א' ב... בסדר? זה ההבדל. אז אומר כאן, אין כאן עניין של אמונה, כל הדברים האלה. יש כאן עניין של ידיעה והכרה עצמית. איך אני מכיר את עצמי? ככל שאני מכיר את עצמי יותר ויותר כעברי, שוב הסיפור הזה של הזהות העברית, סוגריים, אף פעם מניטו לא הסביר מה זה בדיוק המרכיבים של הזהות העברי כאשר הוא מדבר על חזרה לזהות הזאת, סוגר סוגריים. אני מבין שאני צועד לקראת תכלית מסוימת, ותכלית זו נקראת העולם הבא. האמונה אינה אמונה בעצם קיומו של העולם הבא, אלא שאני כפלוני בן פלוני אסקה באותו עולם הבא. זה תלוי בי במעשיי ואני יכול להיכשל. כאן המקום לאמונה. אני יכול לטעות בדרך, אני מאמין שאני צועד בדרך הנכונה. האם אני אזכה? זאת שאלה אמונית. האם יש עולם הבא? זו ידיעה שהיא נחלת העם העברי. לכן התשובה היא בחיזוק זהותנו העברית. לא, האמונה היא במה שאני עושה. אני מאמין שאני פועל בצורה נכונה. שוב חזרה לסיפור של רבי יוחנן בן זכאי. במהלך החיים שלו קיבל החלטות, ולפני שהסתלק מעולמו, הוא בוכה, וכאשר התלמידים שואלים אותו למה אתה בוכה, הוא אומר, איני בטוח שמובילים אותי לעולם הבא. כי כל מה שהוא עשה זה מבחינת אמונה שהוא בדרך הנכונה, שהוא מקבל את ההחלטות הנכונות. אין תעודת ביטוח. לא כתוב בשום מקום בגמרא שהתגלה לו מלאך כזה או אחר, הוא מגיד ואמר לו, אשכוח, זה מה שצריך לעשות.
יש בסוף שהכין כיסא לחזקיה, נכון? זה מופיע שם בגמרא.
כן, בסדר, אבל עצם השאלה של הגמרא היא מעניינת. למה אתה בוכה? כי אני לא, אין לי תעודת ביטוח. זאת אומרת, אני פעלתי באמונה שלמה שמה שאני עושה, אבל הידיעה הייתה ידיעה, צריך להציל את עם ישראל. זאת אומרת, יש כאן שני מישורים שונים. יש מישור של ידיעה, אני יודע שיש עולם הבא, ויש אמונה שאני צועד בדרך הנכונה לעולם הבא. ברור, ברור, ברור.
למה
חזקיה
מופיעה?
כן. זאת אומרת, מה שחשוב להבין, אני לא יודע שאתם אומרים, אני מאמין שיש עולם הבא, שאומר לו מניטו, אתה לא יהודי, אתה לא עברי. עברי צריך להגיד, אני יודע שיש עולם הבא. אין כאן זה, זה לא ספקולציה מבחינת העברי. זה לא יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, ספק 50-50, לא יודע מה, ואני מקריע שזה 51 ו-49 בצד השני. זה לא זה, אני יודע כי אני עברי, אומר אני.
זה עדיין במסגרת הדיון המשיטת הרמב״ם? וזה הוא פתח, הוא פתח עם הרמב״ם, והוא מגיע לידיעה שהיא לא ידיעה שכלית.
היא ידיעה שכלית מבחינת העברי.
טוב,
זה
מחוץ
לדיון
של הרמב״ם.
לא, זה, לא, 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 אני חושב שזה, לא יודע, יכול להיות שכן.
אבל איבדנו את הזהות העברית הזאת, בגלות.
אז זה מה שאומר, לכן
אנחנו שואלים שאלות שלא
היו. לכן פתאום יש לנו מצב של יהודי טוב שאומר, אין תחיית המתים מן התורה, או אין תורה מן השמיים.
זה תוצאה של הגלות.
זה תוצאה מהפסקת הנבואה ומחורבן הבית, כן. כשיש גילוי שכינה, אני לא יכול לבוא ולהגיד שאין. אני מקסימום יכול לטעות בהבנת הגילוי הזה ולהגיע לעבודה זרה. אין גילוי, אין עבודה זרה יותר. אבל יש עכשיו שאלות מחודשות בעקבות המצב החדש שנוצר. פתאום יש... ולכן הגמרא שואלת, למה, וכל כך למה? אמר שטות. השטות במובן, באיזה מובן? במובן הזה שהוא עברי. הוא לא יודע שהוא עברי, אז יש כאן בעיה חינוכית פדגוגית. אבל עברי לא יכול להגיד דבר כזה, לכן זה שטות. בגלל זה אתה לוקח ממנו את העולם הבא, זה קצת פרופורציה, אומר אני טוב. זה חסר פרופורציה לחלוטין. אפילו יש מקומות שמניתו היום, אמרנו, יהודים מצונן. אז בגלל הצינון אתה אומר שאני לא לעולם הבא. אתה צריך לטפל בצינון. זאת אומרת, תטפל בשורש הבעיה שלו, שזה הבעיה הזהותית. הוא לא יודע מי הוא באמת. ברגע שהוא יודע מי הוא, אז זה חלק מהמיתן שבא עם הידיעה הזאת.
אז כדי שהנפש תאפשר להתפתח, מה צריך לעשות?
להיות עברי, אומר מניטו. זה מה שהוא אמר, לא? לכן התשובה היא, בחיזוק זהותנו העברית. זיל גמור. לא, לא. לא. אני... לא, 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 לא. לא, 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 לא. לא, לא. אני חושב ש... הוא ידע היטב שאנחנו בתהליך כרגע שקודם לתהליך הזה של גילוי הזהות העברית. אנחנו בתהליך של קיבוץ גלויות. יש אתגרים.
זה
לקראת נבואה. אני לא יודע, לקראת נבואה זה...
אם לא, 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 אתה חייב להניח את זה.
שוב, אבל...
עוד 30 שנה, 50, 80, אנחנו לא יודעים.
אבל הנבואה זה תוצאה של החזרה לזהות העברית, לכן זה לא כל כך העסיק אותו. העסיק אותו. הוא ידע, הוא הבין שאנחנו בתהליך שהוא שלב ראשון, ושבשלב הזה נמשך זמן מסוים, ואחרי השלב הזה יש את השלב השני שבאמת החזרה לזהות העברית. באופן כללי, קווים כלליים ביותר, אמר כמה אמירות לגבי הדבר הזה. האם הייתה לו תוכנית מפורטת לגבי מה זה? לא. ולכן הוא מדבר באופן כללי מאוד. בדורות הבאים יתחילו לעסוק באמת בסוגיה הזאת. אבל הוא סימן את המטרה. המטרה זה לא חזרה לזהות היהודית, קרי הגלותית, לפני 200 שנה או זה, כפי שאחרים רוצים. כן? אלא זה זהות עברית.
מצד שני אומר, אין לנו מה
לברר
אותה, היא ידועה.
היא ידועה בנשמה. היא ידועה.
זה לא משהו שאנחנו צריכים לעשות בדרורים.
לא, אנחנו צריכים להמציא את זה במציאות ההיסטורית.
צריך לעורר את זה. כן,
אבל... אז זה בסדר, אז לעורר, כן.
אבל
לא
ליצור בתיאולוגיה של זה.
בסדר. שוב, אם אני עושה את האנלוגיה עם הרב קוק, שגם דיבר על דברים כאלה בשפה שלו, אני גם לא חושב שהרב קוק הייתה תוכנית אופרטיבית, מה צריך לעשות. הרב צבי יהודה כבר התחיל לבוא ולהגיד, יש כמה דברים, לכן אני אומר.
הנאזיר בנה תוכנית אופרטיבית.
איפה?
מה צריך לעשות כדי לגבש זהות.
תוכנית לימודית, אז גם בנה הוא בנה תוכנית לימודית. בסדר, אבל זה לא, זה עדיין לא אומר שום דבר. אגב, התוכנית הזאת אף פעם לא התקיימה. כן, גם הרב קוק כתב בהרצאה פותחת של באורות התורה, שם יש גם תוכנית, אז מה יצא מהתוכנית? האנציקלופדיה התלמודית, בירור ההלכה, ועוד, זה בסדר, זה חשוב ביותר.
אבל אתה לא יכול להגיד שלא הייתה תוכנית.
לא, אני אומר, אני בטוח שהייתה תוכנית, שוב, גם אצל מניטו הייתה תוכנית, אבל לא אופרטיבית, לא פוליטית. במובן הפוליטיקה, במובן
של
ה...
של
לא, של באמת האטימולוגי של המילה, כן?
הרב קוק, הנאזיר, באמת האמינו שתוכניות שהם העמידו, הם יגבשו זהות חדשה של תלמיד חכם,
כן.
לא קראו לו עברי, ארץ ישראלי.
כן, 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 תלמיד חכם. מניטו מדבר על העם. זה ההבדל הגדול בין הרב הנאזיר ובין מניטו, גם... לאורך כל הדרך. מניטו עוסק ביהודים הפשוטים שלו, כך שהוא אמר, היהודים שלי. הרב הנאזיר עסוק ביהודים שלו, שזה של יושבי בית המדרש. כן, מה? לא, לא, זה חשוב. מה? השאיפה של הרב הנאזיר זה אכן הנבואה, ואורות הקודש בנוי בצורה כזאת, מתחילת כרך א', העלייה של האדם, התלמיד חכם הזה, ובסופו של דבר, עד מדרגת הנבואה, זה כל הכרך הראשון, ברור. ומניטו הפך את הקערה, אמר שצריך להתחיל מכרך ג', כי שמה מדובר על המוסר, והמוסר זה מדבר לכל בני אדם. לא, יש מחלוקת יסודית ביניהם במובן הזה, מבחינה אסטרטגיה פדגוגית. וגם למי אני מדבר? כן? בסדר. אז יש, אין, יש זהות עברית, כל אחד יודע מה זה. שוב, פלא. למה לא שאלו אותו מה זה הזהות העברית שאתה מדבר עליה כל הזמן?
אבל היום אני חושב שכן.
היום כן, היום כן. היום, כי זה הופך להיות, זה מתחיל להיות אופרטיבי. לפני 30-40 שנה.
התשובה הזאת היא לא תספיק.
בוודאי שלא, בוודאי שלא. בוודאי, 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 היום זה הופך להיות זה, הוא מדבר, הוא מדבר.
אני חושבת על הילדים שלי.
ברור.
אם הם באים לקרוא את זה, זה לא...
לא, כי יש רק סימון של המטרה, אבל זה התפקיד שלהם. זה לא נגמר כאן שהנה הכל כתוב...
כן, זה לא נגמר.
לא, זה נותן כיוון. כן, זה נותן כיוון. עכשיו תעשו את שלכם, אני את שלי עשיתי במובן הזה. אני שמתי את הנושא על שולחן הדיונים. עכשיו אתם צריכים לבוא ולהגיד במציאות, מה... איך אתם מממשים את הדברים האלה? כשהוא מדבר על השבטים וכו' וכו'. כל אחד צריך לקחת את חלקו בדיון הזה, זה לא...
אתה מעניין את מול האתר של ה... אתם רוצים לשלוח לכם סוף עכשיו, ושווה לשמוע את קשור לנושא הזה.
אפשר לראות את הקצוות האלה הקיצוניות שיש בעם כבירור זהות?
בוודאי. זה בדיוק, זה לא כאילו, זה בירור.
זה
בירור, ודאי.
זה בירור בדרך
כלל. מה?
שלו
בעקבות זה שהוא כתב את הדברים שהוא חשף יותר מדי. כן,
מה שאנחנו הבנו, הוא אמר את הדברים שמניתו, אומר בלשון אחרת, הוא גם
מתלמד? מי, מניתו? בוודאי, בוודאי.
וכאילו, אז מי הוא קיבל את הרשות? שניהם,
זה הזמן? התייעשו את הנשמה.
הנה התשובה.
היה לו מגיע.
טוב, תשמע. מישהו פעם בא למניטו ושאל אותו כל מיני שאלות, אז באחד מהשלבים מניטו עשה לו, הוא שאל אותו מנין לך, אז הוא יצא מהזה, הפיץ את השמוע שיש רוח הקודש למניטו.
טוב,
צוחקים,
אבל באמת היה לו.
טוב, נמשיך בשבוע הבא.
אתה נכון, אני...